הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world. That's the radio. This is the radio.
היי דר, סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 182, 3 ביולי, כף תמוז, אני יאיר רווה. השבוע אתם יכולים לשמוע את סינמסקופ ברדיו הקצה ואת כל הטכניות של רדיו הקצה גם בספוטיפיי. חפשו אותנו בדף של רדיו הקצה בספוטיפיי, כל הטכניות שם ממש מהשבוע. אז אם אתם עזבתם את אפל, אייטיונס כבר הרבה זמן, פודבין והאתר של רדיו הקצה, אז עכשיו גם בספוטיפיי. כן, הקשבתי לתוכנית של השבוע שעבר בספוטיפיי, מאוד מאוד נחמד לשמוע בספוטיפיי. אני חושב שיהיו עוד בהמשך. את רדיו הקצה ואת סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אור קדישאי, ניר לימור. תודה למכללת BPM על המיזוג, תודה לקואמי על הכל, תודה למייל קולומברה שמפיקה את השידור, תודה לבן אש שהפיק את השידור בשבוע שעבר, ואני חייב לו קרדיט, זה לקחתי את הקרדיט שלו על הקרדיט. ואת התוכנית היום אני רוצה להקדיש לאזרחים הוותיקים של מדינת ישראל, ולשאול אתכם, דווקא הצעירים, אם מישהו מכם מכיר את העולם הזה של האזרחים הוותיקים, ואני אומר את זה באמת בזהירות, כי אני יודע שאני ממש ממש קרוב לשם, אז אני רוצה שתכינו אותי כדי לדעת איך לשלוט בעצמי. באיזה גיל צופים המבוגרים בקולנוע, ואף הם מבוגרים מאוד, מתחילים לקריין את הסרט תוך כדי שהם צופים בו. הייתי שבוע בסרט בסינמטק, והיה קהל מאוד מבוגר, וסביבי ישבו צופים מאוד מבוגרים, מעל גיל 70, אפילו מעל מאוד גיל 70, והם לא הפסיקו פשוט לקריין את מה שקורה על המסך. מי שהפילה את הבגדים, אז אני שומע מאחורי כזה, היא הפילה את הבגדים. ומי שמקיאה דם לאסלה, אז מאחורנית אני שומע. וכל פעם זה ממקום אחר, זה לא אותו בן אדם או אותו זוג, יש לפעמים את הזוגות האלה שצריכים להסביר אחד לשני, כי הם לא סומכים שבני הזוג שלהם מבינים, אבל אני שומע זה מכמה זוויות, את הקולות המבוגרים, זה דם. זה כשהם מדבבים את מה שקורה על המסך, אבל יש את השלב השני של או הקפיצה למסקנה, זאת לא באמת אמא שלה, או השאלה, רגע, למה הם עשו את זה? לא הבנתי. בקיצור, אני מבין שזה עניין או של גיל או של דור. יכול להיות שיהיו דורות שבהם דיבבו ככה את הסרטים והציגו אותם, ואז איזשהו סוג של הרגל, או שיש איזשהו גיל שבו באמת צריך קצת יותר מעקה לאחוז בו, כי הקולנוע עובר כל כך מהר, וצריך איכשהו לאבד את זה בכל רם. אז אני שואל באמת בזהירות, מצד אחד זה נורא מפריע לי כצופה, מצד שני זה מטריד אותי כצופה קולנוע, שאני יודע ש... דמדומי חיי לא מאוד מאוד רחוקים, מתי זה קורה? ולמה? זה קורה. וגם, האם אפשר לשלוט בזה, להשתלט על זה, והאם מנומס להעיר על זה בקולנוע. אני יודע שדרך אגב שחלק מזה, ופה אני אומר את זה בשיא האמפתיה, אבל גם באיזשהו סוג של תסכול מצידי, שיש אולי הרבה אנשים שמשוחחים ביניהם בסרט, שזה מגונה בפני עצמו וצריך להיפסק מיד. אבל כל עוד זה נעשה בלחישות ואף אחד לא שומע מסביב, אז בסדר. ואני חושב שיש חלק מזה, אין לזה שבאמת השמיעה דועכת, ואז אולי הם חושבים שהם לא חשים אחד לשני. אבל זה נאמר מאוד מאוד בקול רם, ובלוק שלם של קהל שומע את זה סביבם, ואני גם לא יודע אם להסתובב ולתקן אותם, כי לפעמים המסקנות שהם מגיעים אליהם לא נכונות, אז אני לא יודע אם מנומס, אגיד, לא, זה לא מה שאמרת, זה משהו אחר, לא הבנת את הסצנה. אז אני, מצד אחד זה מפריע לי, כצופה, עוד אחת מהחוויות האלה של ללכת לקולנוע ולהתמודד עם דברים שהם לא הסרטים, אלא להתמודד עם סוציולוגיה, גריאנטולוגיה, וגם עיבוד צפייה של אנשים בסרטים. אז מעבר לממד, רציתי לפרוק את זה מעליי, והממד אולי סטירי שיש בעניין הזה, ונשמע אולי קצת ציני, אבל באמת, באמת, אני רוצה לדעת, באיזה גיל זה קורה, ולמה, והאם תעשיית התרופות עושה. פשוט לוקחים, כמו שאנשים שהם רגישות ללקטוז, לוקחים כדור לפני שהם אוכלים גבינה, האם אפשר לקחת איזשהו כדור שעובדים עליו לפני כניסה לסרט, כדי לשמור על דממה. אז זו. אבל שתדעו, אם אתם עושים את זה ואתם לא מעל גיל 75, אין לכם תירוץ. ככה יש לי עוד איזשהו סוג של גם אמפתיה, לדור של ההורים והדודים שלי, אבל גם חשש שזה עוד רגע יקרה לי, ואם אני משתמע כאילו שאני יורד אליהם, אז בוודאי שהקרמה תנקום בי ותהפוך אותי לאחד כזה כשאני אהיה מבוגר. אני אהיה המבקר המפטפט בסרטים. יש לנו סרטים לדבר עליהם, לא רק על קהל, ושני סרטים שיש להם איזשהו קשר לאיסלנד. הסרט הראשון שדבר עליו, המלחין הוא מאיסלנד. הסרט השני שנדבר עליו, הבמאי הוא מאיסלנד. אז הבאתי מוזיקה מאיסלנד. סתם, כי עם כמה להקות שאני מאוד אוהב הם מאיסלנד. כמו אלה שאני מאוד אוהב אותם. גס, חברת סטודנטים לקולנוע, שנפגשה בשנות ה-90 בבית ספר לקולנוע בריקוויק. והיא הקימה את הרכב גוס, על שם מאכל קוסקוס. שהם ראו בסרט של ריינר פאס, פירד ריינר וורנר ונדר פאס. הכל זה הלך. אוקיי, מההתחלה. כן. גס, הרכב של סטודנטים לקולנוע בריקוויק. הם נפגשו, הקימו להקה ביחד של איזה 7 אנשים. להקה שאני נורא אוהב, ואני הרבה זמן לא שמעתי מהם, אם מישהו יודע לאן נעלמו עקבותיהם, אנא יגידו לי. וכאמור, השם שלהם לקוח מהמאכל שאוכל הגיבור של פחד אוכל את הנשמה, של פאספינדר. קוסקוס, והמאכל שאוכל לו גס, גוסקוס, באיסלנדית, זה פולי יסטרדי. מקודם גסגס, ההגיה האמריקאית, עולם גוסגוס, להקה מאיסלנד, זה מ-1995, פוליסטרדי, האלבום הראשון שלהם, ואהוב עליי ביותר. הסרט הראשון שדבר עליו נקרא סיקריו בעברית, הנקמה, סיקריו הנקמה, בקיצור, סיקריו 2, שזה כבר עצם זה שהסרט הזה קרה ויצא, הוא תמוע ומשונה בעיניי. לא תמיד אני מבין מפיקים ועם המחשבות של מה שיש להם ביד. היה סרט נהדר לפני 3 שנים, בשנת 2015, בחורתו הייתה בפסטיבל קאן, שנקרא סיקריו, הבמאי הוא דניס וילנב, הבמאי הקיבקי, עם צילום פנומנלי של רוג'ר דיקינס, דניס וילנב ורוג'ר דיקינס, אחר כך הלכו ויעשו את בלייד רנר 2049, שלב דיקינס זכה באוסקר. אחרי סיקריו, דניס וילנב הלך ועשה את המפגש, Arrival, שהיה סרט השנה שלי ב-2016, והוא היה מועמד אליו לאוסקר. באמת, דניס וילנב הוא אחד הבמאים שאני הכי אוהב בזמן האחרון, אז הבימוי של דניס וילנב, הצילום של רוג'ר דיקינס, והמוזיקה של יואן יוהנסון, שלמרבה הצער, שבעצם גילינו אותו פחות או יותר בקולנוע של דניס וילנב, ולמרבה הצער התאבד מאז שיתוף הפעולה האחרון שלהם. ואמילי בלנט, שהייתה בתפקיד הראשי בתור סוכנת FBI, שנכנסת לאיזשהו סוג של קור עכבי שהיא לא מבינה איך עושים עליה מניפולציות, ועושים עליה מניפולציות כהוגן. והתסריט המאוד יוצא דופן, שהוא בנוי בצורה לא אורתודוקסית, מאת טיילור שרידן, שככה גם גילינו את השם של התסריטאי, השחקן שנהיה התסריטאי, מאוד מעניין הזה שקרא טיילור שרידן, שאחרי זה הלך וכתב את בישוב המים, ואחר כך כתב וביים את רוחות קרות. כל האנשים שעשו את סיקריו ב-2015, באמת היו בטופ of the game שלהם בפסגת הזה, ויצא סרט באמת טוב. אחד מסרטי השנה שלי ושל רבים אחרים בשנת 2015, סרט שעוסק במלחמה של ארצות הברית בקרטלי הסמים, אבל מציג משהו על תפיסת העולם המאוד מיליטנטית, מאוד לוחמנית, של אלימות קיצונית מאוד, חסרת רחמים של הממשל האמריקאי, של כוחות כוחות השיטור והשלטון האמריקאים במלחמתם, תגידו המוצדקת, בסדר, המוצדקת נגד קרטלי הסמים וחדירתם אל תחומי אמריקה מבחינת סמים ופשע מאורגן. ובעצם אני חושב שמה שהסרט הזה הציג, שני דברים, הסרט ההוא מ-2015, שני דברים היו בו. אחד, איזושהי תחושה, אני אקרא לזה דוקומנטרית, אבל לא דוקומנטרית, הייתה תחושה שהסרט הזה מתוחקר לעילה, שאומנם הסיטואציה היא סיטואציה בדיונית, האופן שבו לוקחים סוכנת FBI ושוטלים אותה בתוך סיטואציה, והאופן שבו עושים עליהם מניפולציות וכן הלאה, אבל נדמה שהפרקטיקה של העבודה של ה-CIA ושל הסוכנויות השונות, של ה-FBI, של הסוכנויות הפדרליות השונות האמריקאיות על גבול ארצות הברית מקסיקו, יש תחושה ש מישהו ברר ותחקר את הדבר הזה. זה נראה אמין, אמיתי, זה נראה משהו כזה שהיה בו משהו נורא חי בדבר הזה. זה דבר אחד. והדבר השני שהיה שם, זה איזשהו סוג של באמת תפיסה קולנועית יוצא דופן, של במאי ותסריטאי וצלם, של לעשות סרט שהוא לא היה באמת סרט אקשן, הוא לא היה באמת סרט מתח, הוא היה מעין מערבון, משהו שהוא בקצב מאוד איטי, מאוד מדוד, מאוד שקול, מאוד אלים היה הסרט, אבל הייתה בו תחושה של איזשהו סוג של מהלך של הרהור, והרהור גם הרהור קולנועי בתוך זה, כי הוא כל הזמן, וזה אני חושב שאחת הגדולות של דניס וילנב בסרטים שהוא עושה, שמצד אחד הוא יודע לביים את הרגע, כלומר אם צריך לפחד או למתוח אז אנחנו נחוש את זה, מצד שני הוא גם, הוא מתקשר ברמה גבוהה יותר עם תולדות הקולנוע, כלומר אסירים, סרט שהוא ביים לפני זה, מתקשר עם תולדות הקולנוע, סיקריו תקשר עם תולדות הקולנוע, המפגש ובלייד ראנר וכן הלאה וכן הלאה. יש לו את המבט הדו צדדי הזה של מצד אחד להיות בתוך הרגע, בתוך הסיטואציה, אבל גם להסתכל החוצה, אלא אופן שבו הסרט הזה עובד בתוך הקונטקסט של הקולנוע, של המערבון, של מערבון הספגטי, סצנת הסיום, אם לא ראיתם את סיקרו, סצנת הסיום של הסרט, בעיניי, עכשיו אני בטוח שזה לא צירוף מקרים, זה לא יכול להיות צירוף מקרים לדעתי, כי דניס וילנב נראה לי איש חכם, זה ציטוט של סצנה מאוד מפורסמת מהטוב הרע והמכוער. אז יש גם את העניין הזה. למה שהמפיקים שברשותם היה התסריט והמותג והזכויות של הסרט הזה, למה הם החליטים לעשות לזה סרט המשך? בחיי אני לא יודע. הסרט הצליח, אבל לא ברמה כזאת שהוא בלוקבאסטר שאתם מצפים שילכו ויעשו סרט המשך. כי אני חושב שבשוברי קופות, החישוב הוא נורא קר מבחינה מתמטית. כשסרט עושה $500 מיליון, אז החישוב בהוליווד אומר, אוקיי, אם סרט המשך יעשה חצי מזה, אז זה יהיה בסדר. הסרט סיקריו הראשון עשה $80 מיליון בכל העולם, בקופות. אני לא רואה שזה סכום שבו מישהו אומר, טוב, אנחנו חייבים לעשות סרט המשך. אבל כנראה שכן, אני לא יודע. שוב, אלה סרטים עצמאיים, הם יחסית לא מאוד מאוד יקרים, אז יכול להיות שבמתמטיקה שהם חשבו לעצמם, או בקונספט שהם הגו לעצמם, הם חשבו שהמותג הזה שווה את הכסף. אז מה עושים המפיקים כדי לעשות סרט המשך לסיקריו? עושים אותו כמובן בלי אף אחד מהאנשים שהפכו את הסרט הראשון לכל כך טוב. דניס וילנב המשיך הלאה, ג'ו רוג'ר דיקינס המשיך הלאה, אמילי בלנט בכלל נראה שלא כתבו אותה לתוך התסריט, כי רצו שסרט המשך יהיה מצ'ואיסטי הרבה יותר, ולא שתהיה קונטרה לדמויות הגבריות. יון יואנסון כאמור, אללה ירחמו, התאבד. ורק טיילור שרידן, התסריטאי, נשאר, והפעם כל מה שהיה טוב בתסריט הקודם, איכשהו נעלם. זה מתחיל כבר ממש מהסצנות הראשונות, שבו עוד פעם אנחנו נמצאים על גבול ארצות הברית, מקסיקו. שוב אנחנו נמצאים בעולם של קרטלי הסמים. הפעם לא הברחת סמים, אלא הברחת מהגרים מעבר לגבול. שכבר אתם אומרים, אוקיי, hot topic, זה משהו שממש עכשיו אמריקה מתעסקת בו. בימים אלה ממש, טראמפ מצד אחד, רוב האוכלוסייה נדמה הבוגרת והשקולת הדעת מצד שני, אז אוקיי, מהגרים. אבל אז מתברר שחלק מהמהגרים הלא חוקיים שמוברחים מבעד לגבול, הם טרוריסטים מוסלמים. עכשיו, אני בכל תולדות קריאת כותרות העיתונים באמריקה, בעיתונות האמריקאית בשנים האחרונות, אני לא זוכר שהייתה סיטואציה שבה דווח שהיה טרוריסט מוסלמי שהוברח דרך הגבול כמהגר לא חוקי מקסיקני. אבל אני כן מבין איך זה יכול להיות רטוריקה של אנשים כמו טראמפ בשביל להגיד למה הם רוצים שיהיה חומה, לא רק כדי להגן על המשרות ועל העבודה של האמריקאים, אלא גם למנוע הסתננות של טרוריסטים. אז כבר נקודת המוצאה הלילתית הזאת, שאני, אם הרגשתי תחושה גדולה של אמינות ושל מציאותיות בסרט הראשון, כבר בסצנות הראשונות אני מרגיש שמישהו פה מחבר לי כל מיני אלמנטים שהיו מתאימים לסרט של מייקל ביי, ולא לסרט שכאילו אמור להיות איזשהו סוג של משהו שיש בו צד ריאליסטי. בסרטים בלוקבאסטרים הגדולים, שוברי הקופות של $100-200 מיליון, באמת מנסים להכניס פנימה את כל הכפתורים שלא צריך ללחוץ עליהם כדי להציל את העולם בבת אחת מכולם. אז סוחרי סמים, שמבריחים סמים, שמבריחים מהגרים ולא חוקיים, שמבריחים טרוריסטים וחייזרים וזומבים. את כל הדברים האלה צריך לעצור בבת אחת, אחרת יבולה לעולם. אבל בסרט כמו סיקריו, כבר נקודת המוצאה הזאת, או שאני לא מכיר אותה, ואז זו בעיה אחת, או שהיא לא קיימת, ואז אנחנו פשוט נכנסים לטריטוריה של קולנוע אחר. זה רק עניין של מניפולציה, אלא זה פשוט סוג אחר של קולנוע, של תרסתות. ובאמת נדמה היה לי שהתסריט של סיקריו 2 הוא קצת תסריט למין סרט אקשן ג'נרי, בנאלי, סטנדרטי, שלוקח את כל מה שהיה טוב בתסריט המקורי, ודי קלקל אותו ממש מההתחלה. אבל באותה נשימה ממש, הסצנות הראשונות בסרט, עם כל זה שאני אומר לעצמי רגע, מבחינה תסריטאית, מבחינת המציאות, מבחינת העולם, אמינות, מציאות, כל הבניית עולם של זה, אני לא מקבל את זה מבחינת תסריטאית. אבל, לא הסצנה הראשונה, הסצנה השנייה, ואחר כך הסצנה השלישית, מבחינת בימוי, עדכו את נשמתי. אני ישבתי פעמיים בסרט, ופשוט נעתקה נשימתי. מגרוני. זה היה מדהים. זה היה מבוים מדהים, זה היה מצמרר, זה היה אוכר שלווה, זה היה אלים מאוד. שתיים משלוש הסצנות הראשונות, ולשתי הסצנות שאמרתי לעצמי, וואו, מי ביים את הסרט הזה? אז מי שביים את הסרט הזה קוראים לו סטפנו סולימה, לא הכרתי את שמו קודם, הוא הבמאי של סדרת הטלוויזיה גומורה, גומורה, ליהוק, כן, בגיוני וצפוי, נכון? הוא ביים סדרת טלוויזיה על המאפיה בנאפולי, אז הוא בא לעשות סרט קולנוע על המאפיה בגבול מקסיקו. הסרט הראשון, אחד הדברים שהיו רדיקליים בו, זה שהוא בעצם דיבר על זה, זה בעצם היה המסר של הסרט, שהממשל האמריקאי לא באמת שונה מקרטל הסמים. אמנם לזה יש, לממשל, יש את היכולת להשתמש בזה שהם הממשל, אז יש להם את השימוש מוצדק בכוח, אבל בשיטות העבודה שלהם, שיטות העבודה של החשאיות, אופן שבו הם פועלים מתחת לפני השטח, האופן שבו הם מגייסים אנשים ועושים מניפולציות ומאיימים, הם שיטות עבודה של עולם תחתון. וזה היה איזשהו סוג של באמת, אני חושב שזה היה המסר של הסרט, מוצדק ככל שתחשבו שהקרב הזה בין הצדדים, זה היה דרך אגב התפקיד של אמילי בלנט בסרט, להאיר את הדבר הזה, להיות כל המצפון, הכל שנדחף הצידה, ושאומר, רגע, אנחנו לא יותר טובים מהם בעצם, אם השיטות שלנו הן שיטות כמו שלהם, אלימות ואכזריות, כמותם, למרות ששוב, לכאורה, על פי תפיסת העולם של גיבורי הסרט, הצדק לצידנו. הסרט השני ממשיך את הדבר הזה, ואפילו לוקח אותו צעד קיצוני נוסף, והוא מציג את כל ארגוני הביטחון האמריקאים כחבורה של פאק-אפס, חבורה של אנשים שכל מקום שהם נוגעים בו, הם יוצאים ברדק עצום, והם נטולי רחמים, והם לא יהססו כדי לצאת בסדר, כדי להגן על עצמם, להשמיד כל מה שנמצא, עולה בדרכם. כל מה שנמצא בדרכם, חפים מפשע, ילדים, נשים, מה שאתם רוצים. שוב, כשראיתי את זה בסיקריו הראשון, האמנתי לזה, לא חשבתי שיש כאן איזושהי מניפולציה, כי כל הסרט הייתה בו איזושהי אווירה של, במרכאות, אמת דיברתי. כך הייתה התחושה, שהסרט הזה יש בו משהו אמיתי ומתוחקר, כמעט עיתונאי. בסרט השני, אני קצת פחות מאמין לזה, בגלל המניפולציה המאוד חזקה שאני מרגיש בפתיחה, אבל זה מאוד מעניין איך הפתיחה היא מאוד טראמפית, היא יוצאת מנקודת מוצא שכאילו שטראמפ רואה את זה ואומר, אמרתי לכם? אז ככה זה, ככה זה המציאות. הם מחדירים טרוריסטים מוסלמים שעושים פיגועי התאבדות בקנזס סיטי דרך הגבול המקסיקני, ואז שולחים את כל הכוחות פשוט לטהר אזורים שלמים, ואז הם מבינים שהם טעו, ואז הם מנסים לתקן את מה שהם עשו. אז יש איזשהו סוג של תחושה של כל זה היה לשווא, חוץ מזה שבאמת נכנס החיל הפרשים האמריקאי על בהמרים שלו ובמסוקי הבלק הוק שלו, וחיסל אזורים שלמים, יוצא החוצה בלי שהוא עשה שום דבר. אז סוף הסרט הוא הכי אנטי-אמריקאי שאתם יכולים לדמיין. אז אני נורא בקונפליקט לגבי הסרט. אני חייב להגיד שהצד אחד של המוח אמר, אני לא מקבל שום דבר ממה שקורה בסרט. אני לא מבין איך סצנה מובילה לסצנה, אני לא מבין את ההגיון של הדמויות, אני לא מבין את ההגיון התסריטאי של הרעיון. זה סרט תסריטאית ונפילה משמעותית, יחסית לכל הדברים הקודמים שראינו את טיילור שרידן חתום עליהם, שבאמת הוא מישהו שככה קצת המציא מחדש את המערבון בשנים האחרונות, בשלושת הסרטים שהוא חתום עליהם כתסריטאי וכבמאי. מצד שני, כסרט, כאוסף של סצנות של במאי, הוא גם בקצב מדוד ושקול, מבחינה הזאת הוא קצת ממשיך את האווירה של הסרט הראשון, הוא לא לגמרי הולך נגד נקודת המוצא הארטיסטית, נקרא לזה, של הסרט המקורי. תחושה מסוימת של איזשהו סוג של מערבון, שהשריף הוא לאו דווקא האיש הטוב, הוא חושב שהוא איש טוב, אבל הוא עושה כזה בלגן, אז זה שצריך נורא לנקות אחריו. ועם סיום שמראים לאפשרות שיהיה סרט המשך, ואני מקווה בשביל כל האנשים שמעורבים בסרט הזה, בראשם ג'וש ברולין ובניסיו דל טורו, שהם מעין דמויות משנה בסרט הקודם, לצד אמילי בלנט, אבל הם דמויות הראשיות בסרט הזה. מקווה שהם לא ימשיכו עם זה הלאה, כי זה לא עובד. אבל סטפנו סולימה, שיננתי את השם הזה, במים מרתק. דריוש וולסקי הוא הצלם, צלם הקבוע של רידלי סקוט בשנים האחרונות. אז הוא ביים כבר את בלק הוק דאון, ויש קצת בלק הוק דאון בסרט הזה. קודם כל, כי הסצנה השלישית שדיברתי עליה, מתרחשת בסומליה, אז מיד חשבתי על בלק הוק דאון, שמתרחש בסומליה. תגידו, מה הקשר בין קרטל הסמים וסומליה? אתם יודעים, אין קשר, אבל ככה זה יצא. אז יש סצנה בסומליה שהיא נורא טובה, היא לא קשורה לכלום, אבל היא סצנה נורא נורא טובה. אז הוא הצלם של הסרט דריוש וולסקי. אז זהו, אז אני חייב להגיד, נהניתי מסרט, הוא מתח אותי, הוא ריתק אותי, הוא הסעיר אותי, הוא הלך על איזשהו סוג של קצה, לא ידעתי לאן הוא הולך. בכל מקום שהוא הלך אליו, כעסתי שלשם הוא הלך, אבל לא ידעתי לאן הוא הולך, הוא היה לחלוטין לא צפוי בעיניי. אבל בכל פעם שהוא בחר את הבחירה הקלה, את הבחירה הז'נרית, את הבחירה הקלישאתית, ממש התעצבנתי. על הסרט. אז הסרט מענה, אבל לא טוב. אז אפשר להיות הטוב, הוא נורא נורא אלים. גם זה אתם צריכים לקחת בחשבון. והמלחין, שלא קלטתי את שמו, כי זה מהשמות האירגרפינסנדיאנזים, גם הוא מלחין איסלנדי. הוא היה צ'לן בתזמורת שביצעה את הקטעים של יוהן יוהנסון בפסקולים הקודמים שלו, ועכשיו הוא שודרג לתפקיד המלחין הראשי, אז הוא גם מאיסלנד, ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה מאיסלנד, אם נצליח. אלבום הבכורה של Sugar Cubes, I Jumped the Gun, הקדמתי את עצמי, תכננתי באחד התוכניות הקרובות להתעסק בו 30 שנה לאחד מאלבומי הבכורה הטובים ביותר אי פעם שנעשו, אני חושב שזה Sugar Cubes וStone Roses, פחות או יותר מהאלבומים של, מהדור שלי, שבאלבום ראשון אתה מגלה להקה ואתה אומר, וואו, מי זה הלהקה הזאת? ואז כמובן היא הולכת לעזאזל, אבל אז 30 שנה לשוגר קיובס, אנחנו נעשה את זה, אבל לא אכלתי להתעלם מהשוגר קיובס, כשאני מדבר על, על מוזיקה מאיסליאנד, על להקה של ביורק, 1988, אריק אביק, מאלבום שנקרא Life's Too Good, שכתוב עליו למטה באותיות קטנות, לא למכירה, בישראל ובדרום אפריקה, 1988. טוב. סרט נוסף ילווה אותנו עם קטע מוזיקלי הזה. זה קטע מוזיקלי של מלחין גרמני בשם... אוי, איך קוראים? הנושקה. אוי, נעלם לי השם שלו. הרושקה. מלחין גרמני. הוא ילחין את הסרט הבא, אבל זה לא מתוך הסרט שאנחנו נדבר עליו. הסרט שנדבר עליו נקרא נסחפים, זה קטע מוזיקלי מתוך סרט הקודם שהוא ילחין, הוא היה למועמד אליו לאוסקר. סרט שנקרא בדרך הביתה, ליון. נסחפים, סרט הישרדות, אסונות סלש הישרדות, שני אנשים וסירה, גבר אישה וסירה. הבמה הוא בלטרזר קורמקור, במה איסלנדי. תראו, צריך להבין את זה, הוליווד עובדת במגירות, אז אם סטפנו סולימה, שדיברנו עליו לפני רגע, עשה סרט על המאפיה בנאפולי, אז ניקח אותו לעשות סרט על המאפיה במקסיקו. בלטזר קומקור עשה באיסלנד סרט הישרדות, אסונות הישרדות, שנקרא The Deep, אני חושב שמים עמוקים קראו לו בישראל, או המעמקים, אז ניקח אותו לעשות עוד סרטי הישרדות ואסונות, אז אחרי זה הוא ביים בהפקה האמריקאית את אברסט, ועכשיו הוא מביים את נסחפים, שגם לזה אפשר לקרוא The Deep, המעמקים, זה שוב סרט הישרדות בלב ים, ממש כמו הסרט האיסלנדי שהוא ביים, שהיה בשורטליסט לאוסקר, אחד הבמאים הבולטים באיסלנד ב-20 השנים האחרונות, ומישהו שבאמת זכה להצלחה גם, גם באמריקה. אני חושב שצריך לזכור את זה, כי אני יודע שיש לא מעט במאים ישראלים שעושים דברים מצליחים ומוצלחים, ואז פונים אליהם מפיקים אמריקאים שיעשו סרטים מקומיים, ובינתיים זה לא כל כך קורה, ונדמה לי שאולי במאים הישראלים, אני לא יודע אם לטובתם או לגנותם, אני לא יודע מה להגיד פה, לא אוהבים את המגירות האלה. לא אוהבים שאם עשיתם סרט אימה, אז עכשיו בואו תעשו סרט אימה. לא אוהבים אם עשיתם את פאודה, אז עכשיו בואו תעשו פאודה אמריקאי. אני יכול לדמיין את אסף ברנשטיין מביים את סיקריו 2 או סיקריו 3, הבמאי של פאודה. רגיוני שזה מה שזה. יודעים מה? אני לא אתפלא אם הוא קיבל הצעות מסוג אלה. אוקיי, עשית את פאודה, זה מה שאתה יודע לעשות. אז בוא תעשה משהו כמו פאודה באמריקה. אני ממש לא אופתע אם כך זה המצב, אני אפילו לא אופתע אם הוא קיבל הצעות לביים את סיקריו 2. ככה הוליווד חושבת. מי שרוצה להיכנס לתוך הוליווד, צריך לאמץ את המחשבה הזאת. השאלה, אם רוצים להיכנס לתוך זה, לתוך המגירות של הוליווד. ואז לפעמים אני חושב שהשאלה היא, האם אפשר לצאת מהמגירות האלה, שזה גם אתגר, לא פשוט. אם ממשיכים להציל לכם את אותו דבר. זה כמו טייפקאסט של שחקנים, אז יש גם טייפקאסט של במאים. אז או שהם משחקים את המשחק והולכים עם זה, או שנלחמים בזה, ואז נשארים מאחור. שזה לא רע. שוב, זה כל אחד עם השאיפות והאמביציות שלו. לא כל אחד היה רוצה לביים את סיקר ושתיים. אני יכול לגמרי להבין את זה. נסחפים, זה סרט שקודם כל... בהפך מהז'אנר שלו, סרט שנורא מושך את תשומת הלב של הקהל, אני חושב לא נכון בשבילו. בתפקידים הראשיים, שיילין וודלי וסם קלפלין. עכשיו, שיילין וודלי הייתה באשמת הכוכבים, סם קלפלין היה ללכת בדרכו. וויפיז, שני סרטים כאלה שעיבודים לספרים רבי מחר, שנורא בכו בהם כשקראו אותם, ואז נורא בחו בהם כשראו אותם, סרטים שמאוד הצליחו בקרב נערות ונשים, נשים צעירות, ממש גם בארץ, נורא נורא הצליחו בקרב הקהל, בעיקר באמת קהל נשים, מלודרמות, מאששות חיים, אבל טרגיות, כן, שיש בבסיסן איזושהי התמודדות עם, עם מוות. אז שני השחקנים האלה עכשיו משחקים ביחד בסרט הזה, זה כמו טורניר האול סטארס, כמו השחקנים משני הלעיתים הגדולים של המלודרמות, עכשיו ביחד בסרט אחד. ואני חייב להגיד, שיילין וודלי, שראינו אותה גם בשקרים קטנים, גדולים, כן? ובסרט ביורשים, סרט עם ג'ורג' קלוני של אלכסנדר פיין, היא, אז בסרט הזה, שגם התפקיד שלו נורא נורא פיזי, היא אחלה, היא ממש בסדר, היא שחקנית מאוד מרשימה. והשחקניות האלה שבסיטואציה כזאת, כמו בסרט הזה של מישהי שצריכה לשרוד לבדה על סירה בלב ים, אתם מאמינים שזה הגיוני. לפעמים יש את העניין הזה של השחקנים, שאומרים, אוקיי, אנחנו קונים את זה, שזה הסיטואציה, אבל אנחנו רואים שהיא מעמידה פנים, עכשיו ברור שהיא מעמידה פנים, אבל איכשהו שיילין וודלי הצליחה לגרום לזה להיראות משהו שזה יכול היה לקרות בעולם האמיתי. שני צעירים, הרפתקנים, היא צעירה מאוד, בת 24, יוצאים לשייט על ספינה, ספינה, משיטים אותה לבד באוקיינוס השקט לכיוון ארצות הברית, כמין משימה שהם צריכים לעשות, להעביר סירה של מישהו מנמל אחד לנמל שני, באמצע האוקיינוס השקט, באמצע שום מקום. הם נקלעים לסופת הוריקן גדולה, אנחנו נמצאים בשנות ה-80, סיפור אמיתי שקרה. הוריקן הזה פשוט שובר את הסירה שמתחילה, היא מתהפכת ושוקעת ונשברת, והתרנים נשברים והמפרסים נקראים, ופשוט תקועה בלב ים. הגבר שהוא הספן המיומן מבין השניים לא מתפקד, וכל עולם ההישרדות נמצא על הכתפיים של הבחורה הצעירה וחסרת הניסיון בעולם שייט. אוהבת את השייט, אבל חסרת ניסיון בה. בעולם הזה, וזה שיילין וודלי. זה מבוסס על ספר שכתבה הגיבורה של הסיפור הזה, שספרת את סיפור ההישרדות וההצלה שלה מהסיפור הזה, ואנחנו מתחילים את הסיפור באמצע. הסרט מתחיל ברגע שאחרי הסופה, ברגע שבו הגיבורה מתעוררת, כשהיא חבולה כולה, חטפה מכה, הספינה התהפכה, היא נמצאת בבטן הספינה, והיא צריכה לקום ולהתאושש ולמהר מאוד לתפוס פיקוד על הדבר הזה לפני שהיא נסחפת, לפני שהיא שוקעת, ולפני שקורים כל מיני דברים איומים אחרים. ומשם אנחנו עוברים בפלשבקים אחורנית ופוגשים את הסיפור הזה מההתחלה, את המפגש של שתי הדמויות ואיך קרה שהם יצאו לשייט, ואיך הם קרה שהם פגשו את הסירה הזאת שהם צריכים להשיט, ואיך הם הגיעו בסופו של דבר אל סופת ההוריקן. וככה כל הסרט הולך קדימה ואחורה בזמן, בפלשבקים. קדימה, הניסיונות ההישרדות שלה, שנמשכים תקופה ארוכה מאוד, ואחורה, הסיפור שהביאו אותנו עד אותו רגע. עכשיו, קטעי ההישרדות, הקטעים של ההווה של הסיפור, מעולים. השוט הראשון של הסרט, מהבחינה הזאת, אני חוויתי חוויה דומה למה שהיה בסיקריו, עם סצנה ראשונה, שוט ראשון, שאני ממש אומר בכל רם, באמצע קולנוע, הנה, הגעתי לגיל, וואו. שוט ראשון, ארוך מאוד, שוב, אני אומר שוט ארוך, אני מבין שזה היום אנחנו נמצאים במדן, באולם שבו שוטים כאלה ארוכים, הם התחה ותפירה של כמה שוטים קצרים יותר, אבל התוצאה היא תוצאה של מישהו שחושב, בואו נציג לכם את העולם הזה שבתוכו הגיבורה נמצאת, תוך כמה שניות, בשעות שהוא רציף ונותן לנו את, גם את מימד הזמן וגם את מימד הגיאוגרפיה בנשימה אחת. הצלם הוא רוברט ריצ'רדסון, צלם אדיר בפני עצמו, צלם זוכה פעמיים באוסקר, צלם של אוליבר סטון בעבר, צלם סרטים לסקורסזי בשנים האחרונות. באמת צלם מצוין, וזה מתחיל ממש עם, עם שוט פנטסטי, שמציג את המצוקה של הגיבורה, שהעולם שלה ממש התהפך, והמצלמה מתהפכת, ויוצאת החוצה מהסירה, ומציגה אותה באמת, נותנת את הדימוי, ולפעמים אני חושב שהקולנוע הוא, הוא זה, האם יש את הרגע הזה שבו יש תמונה אחת שמספרת את הסיפור כולו, והסרט מתחיל עם השוט הזה, שיש פשוט שוט אחד, שאתם אומרים, אוקיי, הבנתי מה הסיפור, עכשיו בואו ספרו לי אותו. אז כל מה שקורה בהווה, הוא, הוא, הוא מרשים מאוד, לרגעים עוצר נשימה, ובאמת מאוד מאוד אינטנסיבי, האישה צעירה נגד כל כוחות הטבע האפשריים, ובעיקר נגד מול, מול כוחות הנפש של עצמה, אז מרשים ואינטנסיבי. בכל פעם שהסרט עובר אחורנית לפלשבק, משהו בסרט נכבה, וגם בי. הפלשבקים מאוד מאוד לא טובים. הם לא טובים קודם כל מבחינת הסריטאית. אז שוב, יכול, בגלל שזה סיפור אמיתי, אז יכול להיות שכל מה שקורה באמת קרה. אבל לא יעזור. חיים של רוב האנשים חיים נורא בנאליים. גם אם הם חושבים שהם הרפתקנים, נורא, הרפתקנים נורא גדולים, או שלא רוצים לחזור הביתה, וחיים רק על המזוודות ועל תרמילים, ושתים ממקום למקום, ותופסים טרמפים וחיים בנדודים. בסופו של דבר, כסיפור חיים, זה סיפור נורא בנאלי כשרואים את הדבר הזה. כי זה אנשים שנפגשים ומתאהבים, ראינו אלף כאלה. אנחנו רוצים לראות את האנשים האלה בנסיבות קצת יותר קיצוניות. אז אנחנו יודעים שמגיעים לזה, אבל עד שמגיעים לזה, החיים לא מאוד מעניינים. ואז נשאלת השאלה, למה? למה הוחלט תסריטאית לבנות את זה ככה, לספר את הסיפור של כל מה שקורה בעבר כפלשבק, שבסופו של דבר מוביל אותנו לנקודה שבה הסרט נפתח. כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שעה ועשר דקות מתחילת הסרט, לנקודת המפגש בין, בין הסיפור בפלשבק ובין המקום שבו התחיל הסרט, אתם אומרים, הבנתי. הבנתי למה הם בנו את הסרט ככה, די חכם, כל הכבוד, שפו. עשיתם עבודה מבנית, עשיתם עבודה מאוד מאוד יפה. תסריטאית, לא. כי כדי שזה באמת יעבוד, אז כל הפלשבקים היו צריכים להיות הרבה יותר מעניינים, ולא כל כך קלישאתיים של סתם, איזשהו סוג של סיפור. סיפור כזה שאנחנו מכירים, של סיפורי חיזור ואהבה, שבסרט רגיל, הוא מאכלס את הרבע השעה הראשונה של הסרט, כדי לתת לנו, אוקיי, הם אוהבים, אז אוקיי, ועכשיו מתחילים המשברים, ופה מתחיל הסיפור. לא, הסרט הזה הוא לא סרט ארוך, הוא בערך שעה וחצי, 90 דקות, הוא מחולק מבחינת זמן למסך בצורה די שווה, בין ההווה, מה שקורה בזמן ההישרדות על הסירה, ובין העבר של איך הגענו עד הלום. אז חצי מהסרט בעיניי הוא פשוט לא טוב, הוא פשוט כתוב לא טוב, הוא נורא סתמי, ואתם נורא מחכים שהקטעים האלה יעברו, כי אתם רוצים לראות מה יקרה הלאה. אז זה מבאס. זה מבאס, אבל מצד שני, יש פה חצי סרט, ממש טוב. גם עשוי טוב, גם מעניין, גם מרתק, גם יש לכם בראש את הסיפור האמיתי, גם יש פה איזשהו אלמנט של וירטואוזיות, של קולנוע, של צלם, של מלחין, האושקה. ושל שחקנית. באמת, היא מחזיקה את הסרט הזה על, על כתפיה, שיידן וודלי, והיא עושה עבודה יפה. בסרט הזה. אז חצי מיסחפים הוא ממש סרט טוב. חצי ממנו ממש סרט בינוני ובנאלי ומאכזב. אבל באמת צריך לזכור, בלטזר קור מקור הוא טוב בלוויים הישרדות. הוא עשה את אברסט, הוא עשה את The Deep, ועכשיו הוא עשה את נסחפים. אז כל הסצנות ההישרדות הוא עושה ממש טוב, מאוד מאוד אינטנסיבי. שוב, במה יחזרי מאוד. אלים מאוד, אגרסיבי מאוד, שמציג את כוחות הטבע מול הסירה הקטנה הזאת, מול האישה הקטנה הזאת, שמתגמדים אל מול, מול הטבע העצום, אז הוא יודע לעשות את זה יפה. גם אברסט היה סרט נורא אפקטיבי בעיניי, מהבחינה הזאת. אז, ובאמת, אבל ביחסי בני אדם, אוזנו חירשת, וגם האוזן כנראה של התסריטאים. אז זה כאילו שהם כתבו סצנות ואומרים, אוקיי, בדרפט השני או השלישי או הרביעי, אנחנו נחליף את הסצנות למשהו מעניין, אבל זה המבנה שאנחנו מציעים, ואומרים, אוקיי, עזבו, תשכתוב, זה יעבוד. נצלם את זה. אז זהו, זה נסחפים, חצי סרט מוצלח ומעניין, ושני במאים, אחד מאיטליה בסיקריו 2, ואחד מאיסלנד שאני רושם לפני, אוקיי, אני רוצה לראות הלאה את הדברים שאתם עושים. וכשאנחנו מדברים על איסלנד, אני חושב נדמה לי שזה לא מקרי שפתאום יש לא מעט מלחינים, או כמה וכמה מלחינים שמגיעים מאיסלנד ועובדים בקולנוע. כי נדמה לי שהרבה מאוד במאים ועורכים, כשהם עורכים את הסרטים שלהם, משתמשים במוזיקה של סיגר רוס כטמפ, כמוזיקה זמנית לעריכה, שאחר כך כמובן תוחלף במוזיקה המקורית. ואני חושב שכבר אמרתי את זה, סיגר רוס היא להקה שיוצרת קטעים מוזיקליים, אינסטרומנטליים, ווקליים, עם עוצמה נורא נורא חזקה, וכל פעם שאני שומע קטע של סיגר רוס, אני מצד אחד נורא נורא מתלהב, כי זה תמיד אפקטיבי. מצד שני, קצת אומר, זה לא הוגן, זה כאילו, זה להביא פצצת אטום לסצנה שמספיק היה אקדח קפצונים. זה לפעמים over the top, אבל זה תמיד נורא נורא אפקטיבי. אז אני אוטומטית אוהב כמעט כל סרט שמשתמש בסיגר רוס בפסקול שלו, אבל אני מניח שהמפיקים והיוצרים בסופו של דבר פונים למלחינים או לסיגר רוס עצמם, ואז מגיעים למלחינים אחרים מאיסלנד כשהם לא פתועים או כשהם לא רוצים לעשות את זה ולמחזר את עצמם. נדמה לי, זו הספקולציה שלי, ובגלל שיש כל כך הרבה שימוש של סיגר רוס בסרטים, אז אני מאמין שזה לא סיטואציה מופרכת לגמרי. ובאמת מוזיקה מאוד יפה תלבישו אותה על כל סצנה שאתם עושים, אם אתם עושים תרגילים בקולנוע, כל סצנה שאתם עושים. שימו מוזיקה של סיגר רוס, זה יהיה מדהים. זה יהיה מדהים. אתם לא צריכים לעשות הרבה. המוזיקה תיתן את כל הרגש, את כל העוצמה ואת כל הדרמה שיש. אז אנחנו כמובן מסיימים עם סיגר רוס. מאיסלנד. זהו, סינמסקופ ברדיו הקצה. עם שני סרטים אמריקאים, אחד של במאי איטלקי, אחד של במאי איסלנדי. שניהם חצי טובים. ועם המוזיקה של סיגר רוס. מתוך האלבום שנקרא סוגריים, כי הם לא אוהבים גם לתת שמות לאלבומים שלהם. אנחנו מסיימים תוכנית מספר 182 בסינמסקופ ברדיו הקצה. Thank you.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רבן.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.